היי, כאן שולי זיו עם הפודקאסט איך להתפרנס מאמנות או מהכישרון שלכם. אני מזמינה אתכם להזין כי לכל אחד מכם יש כישרון כלשהו ורק צריך לקדם אותו. היי, אנחנו בפרק 26, והפעם אני מארחת כאן חבר יקר שהוא בעצם קופירייטר ממיר. אנחנו נשמע בהמשך מה זה בדיוק, קצת אני אספר עליו. הוא היה לוחם בשייטת 13, לענייננו הוא בוגר בצלל בעיצוב תעשייתי, לומד מודעות, מתרגל מדיטציה 26 שנים, הוא הקים את החברה הגדולה ביותר בישראל להכשרות בתחום תחרותי, שמכרה כבר 10,000 קורסים ב-5,500 שקל לקורס, כך שהוא מבין משהו במחירות, בשיווק, וזה יהיה לנו מאוד מעניין. כיום הוא עובד כקופירייטר עם עסקים קטנים, בינוניים, הוא כותב עבורם דפי נחיתה, ואנחנו בהמשך נראה איך הוא יכול לעזור גם לכם, אומנים יקרים, אומנים, יוצרים, אנשים שרוצים לממש את הכישרון שלהם. אנחנו נראה מה אפשר ללמוד, ואנחנו כבר מתחילים. אז שלום.
היי שולי, מאוד. כיף שהזמנת אותי.
כיף שבאת.
רגע, את עכשיו צריכה להגיד לקהל איך קוראים לי.
אמרתי, ישעיהו ריב. לא אמרתי? אז הנה, ישעיהו ריב. ועכשיו ממש הסתבר לי שדוד שלו זה דיוויד ריב, שהוא אומן מאוד מאוד מוכר, הוא אחד האומנים החשובים בארץ. אני לא ידעתי את זה קודם, זה
איש חשוב מאוד, אם נקרא לזה בשם הסרט.
כן, כן, בתחום האומנות. ובכלל, כן. אז תשמע.
איש אהוב מאוד מבחינה אישית.
כן, זה הכי חשוב בעצם. כנראה שהוא עשה משהו טוב, אם אוהבים אותו.
אני מאוד אוהב אותו. איש
נהדר. יופי. אז ישעיהו.
כן.
אותי מעניין לדעת, קודם כל, איך הגעת לבצלל ללמוד עיצוב תעשייתי, ואיך עזבת את זה? מה היה בדרך? מה קרה?
אני התחלתי, האמת שכל החיים שלי, אני לא יודע אם כל החיים, אבל חלק, אני עשיתי קבע. ובשנים האחרונות של הקבע, כי בשייטת עושים קבע, עושים שנה וחצי קבע, אז היה שנה וחצי, עכשיו עושים יותר. אני למזלי, אני לא חייל עכשיו, וגם למזלו של הצבא. ובסוף התחלתי מאיזושהי סיבה שלא ברורה, התחלתי לפסל ולעשות דברים שהם יותר אומנותיים. אומנותיים. יותר קשורים למלאכת יד. וזה היה דבר חדש. זה לא דבר שלפני כן היה בסביבה. וניסיתי להבין מה זה, מה הסיפור, מה קורה פה. ופשוט הלכתי לראות את ארוחת סיום בבצלאל. עכשיו הרבה שנים, גם לפני זה, תחום של צרופות עניין אותי. לא התעסקתי בזה, אבל עניין אותי. ובאותו זמן התחלתי לעשות דברים שהם סמי-צרופותיים, לא ממש צרופות, כי לא היה לי את הידע, אבל עשיתי כל מיני דברים שקשורים במתכת, וחיתוך מתכת, וקיפול של מתכת. והיו מאוד ראשונים, היום כשאני רואה את זה, פרץ מאוד חזק של יצירה, יצירתיות. והלכתי לראות, יחד עם בן דוד שלי, הלכתי לראות את ארוחת הסיום בבצלאל. והסתובבנו שם, ואז ראיתי ש ותמיד היה לי את השאלה הזאת, איך מתפרנסים מהמקצועות האלה, מאומנות, כי דוד שלי אומן. ואני יודע מה זה חיים של אומן בישראל, אני מבין את זה פחות או יותר. זה לא חיים של עושר מופלג, נגיד זה בעדינות, כן? הוא לא המציא את זה, זה גם אם אתה אומן.
מה ראית? זה מעניין.
תראה, אני לא בטוח שראיתי, ואולי חייתי בתוך תפיסות שהן מקובלות. אבל ראיתי שלהיות אמן זה חיים שאתה מתבטא, ואתה לא חי מזה טוב, אתה לא מתפרנס מזה טוב, בדרך כלל. כן, את שומעת פה הרבה סטיגמות מן הסתם, כן?
כן.
אבל אוקיי.
זה כל הדברים שאני שומעת כל הזמן,
ברור,
כן.
ברור, כן, זה סטיגמה רווחת. ואז ראיתי שיש שם, ושאלתי את עצמי מה עושים עם זה, וזה נגע לי בעצב רגיש. וכשהלכתי לבצלאל ראיתי שיש דבר כזה, עליתי גם בתערוכה של העיצוב התעשייתי. ואמרתי, אוקיי, אז זה גם סוג של אמנות, וגם פרקטי, אני אוכל לחיות מזה. אמרתי, נבדוק. ואז הבנתי שגם קשה להתקבל לזה. עכשיו, אני דברים שקשה להתקבל אליהם, בשבילי זה סדין אדום. כאילו, זה מה ש זה כל מה שאני צריך. תגידו לי שאחד מאלף מתקבל לזה, אני שמה. הלכתי ובמשך איזה שנה וחצי או שנה פשוט עבדתי והפקתי תיק עבודות, לא היה לי מושג, למדתי רישום, ועבדתי שנה במסגריה כדי להבין איך זה בכלל מתנהגים עם ברזל. רציתי שיהיה לי איזושהי השכלה, להבין איך בונים, איך, מה עושים. ואכן התקבלתי, וראיתי כשלמדנו, שבאמת באו לשם אנשים, היו הרבה אנשים, היו שיעורי רישום, אני הרגשתי כמו הילד הכי חלש בכיתה. כאילו אנשים אחרי שנים כבר באים, כבר הם עושים רישום של בן אדם שלומד, לא יודע, אולי בתל מיילין כל התיכון שלו, ולפני זה עושה חוגים מגיל אפס, ובאים ורושמים, לא, אני לא הבנתי בכלל מה זה, איך עושים פרספקטיבה, או לומדים את זה, אבל זה היה לי מאוד קשה. לא היה לי מושג. וכמובן שהיו במחזור גם אנשים מאוד מבריקים, כי בסוף בצלל מקבץ אנשים מאוד מבריקים בתחום של עיצוב תעשייתי. וזה היה לימודים מצד אחד מאוד מעניינים ומאוד מרגשים, מצד שני אני לא סבלתי את המקום הזה. היה לי קשה, הפרזנטציות, זה היה מלחיץ אותי בטירוף. הפרויקט גמר בכלל, הייתי שם בחרדות משך לפחות שנה, חצי שנה, חרדות מאוד מאוד חזקות. והחזקתי עצמי בכל הכוח להגיש פרויקט סיום, אבל אמרתי, אני את הפרויקט סיום הזה מגיש ביהוק או ביקרוק. אני אעשה כל מה שצריך שהדבר הזה יוגש, ואני לא אצטרך לחזור לפה יותר. אז אולי זה לא מניע מאוד מלבב, אבל זה מניע שהחזיק אותי ועשיתי את זה.
אבל טוב, כאילו מצד אחד אתה מתאר את עצמך כמאוד תחרותי.
כן.
ומצד שני, אין לך חרדות.
כן, אני נגיד את זה אחרת. אני פחות תחרותי, אני יותר הישגי. אני אוהב הישגים, אני אוהב לנצח. אני לא אוהב שמנצחים אותי, ואני לא אוהב להתחרות כשאני מרגיש שאין לי איזשהו יתרון מאוד משמעותי. ושם לא הרגשתי שיש לי משהו שהוא מספיק, אדג' מספיק, שאני מצליח להפיק איזשהו יתרון שיש לו משמעות. זה חשוב לי, כי אני מחפש תמיד שיהיה לי משהו שהוא שונה, משהו שהוא אחר, משהו שאומר, אוקיי, זאת הסיטואציה. איך אני הולך אליה מהכיוון שלי, ויש לי איזשהו כיוון, איזשהו תפיסה, איזשהו, כן, יתרון. הוא נורא חשוב בשיווק, תמיד אתה מחפש את היתרון, כן. גם בעיצוב.
ואז יצאת מבצלל.
ועבדתי במקצוע, הבטחתי לעצמי שאני אעבוד במקצוע ואני אהיה מעולה. עבדתי שנתיים עד שהבנתי שאני פשוט לא סובל את זה. בצורה מאוד מאוד חדה, ברורה, לא אוהב את זה, לא נהנה. עבדתי בשניים או שלושה, שני סטודיואים בעצם, ובשניהם זה פשוט הייתה עבודה שלא אהבתי. לא אהבתי, זה היה עיצוב של פלסטיקה, זה היה אפילו לא עיצוב, זה היה יותר בניית מודלים. אני מאוד יצירתי, אני אוהב ליצור, אני לממש את היצירה שלי בחומר, זה מאוד קשה לי. זה כמו תקחי משורר, תגידי לו, תכתוב הזמנות לנעליים. לא יסדר לי.
לא, זה בדיוק העניין, כי יש הבדל כן. נורא גדול בין להיות יוצר עצמאי כמו דייוויד ריב, לבין מעצב, כי מעצב כן. בעצם עובד בשירות, וזה שני דברים שונים לגמרי שצריך לדעת אותם.
עכשיו, מבחינת הישגים, היו דברים שגם עשיתי מאוד טוב. נאמר, אחד המורים שלי היה יעקב קאופמן, שהוא בן אדם, הוא מעצב עילוי. ואחד המעצים שהגיעו ליותר הישגים במדינה הזאת, ושני חופשים, הוא ביקש שאני אעבוד אצלו. בסדנה, אז לקחתי את זה, שזה היה נחמד, אבל שם זה גם, הוא מספיק יצירתי, הוא לא צריך אותך בתור שותף יצירתי, הוא צריך, הוא היה צריך פועל, אז הייתי פועל. אז בקיצור, לקח לי קצת זמן, עסקתי את המסקנות המתבקשות. אמרתי, ולא היה לי כיוון ברור, אבל אמרתי, זה אני לא רוצה.
אוקיי, אז מה עשית?
הפסקתי. להפסיק, יש לזה השלכות, אתה צריך להתפרנס.
כן.
אני באתי מקיבוץ, אני לא, אין לי הורים עשירים שיכלו להחזיק אותי באיזשהו שלב, זה לא עבד ככה. והיה לי כסף מהקבע, אבל כבר קיליתי אותו בלימודים. חסכתי לזה, השקעתי הרבה אנרגיה וחסכונות, כל חסכונות חיי נכנסו לזה, כן?
כן.
בחיי, כן, הייתי בן 26 ואז 30, ועדיין כל, כל סוד חסרון חיי. ואז באמת אני קצת נקלטתי במצב שאני מחפש מה לעשות, והלכתי לעבוד בבית דפוס, כי אמרתי, טוב, אז אני אמצב גרפי, אולי לא מצב תעשייתי, אולי אמצב גרפי. עדיין חיפשתי את הקשר היצירתי, וגם שם זה היה מאוס למדי. אחרי מעט מאוד זמן, משהו כמו חודשיים, שלושה, זה היה בדיוק בשנת 2000, זה הגאות, או אפילו ההתנפצות הראשונה של בועת האינטרנט. ואז, והם אמרו לי, בוא תעשה איתנו אתרי אינטרנט, אתה תעצב. ומה שקרה, שתוך חודשים ספורים הפכתי למעצב, למנכ״ל ולאיש השיווק. כי אלה התפקידים שאת צריך לעשות, אבל אף אחד לא יודע מה לעשות שם. אז... אז השיווק היחיד שהכרתי היה שיווק מפה לאוזן. אז הבאתי לקוחות מפה לאוזן, ואני אספר משהו שקשור לשיווק, אני מקווה שאנשים יבינו את זה, ויהיה פה איזשהו קשר, קשר מאוד מאוד חשוב. אני עשיתי שיווק, הבעיה שעשיתי שיווק, שמבוסס על צורך שלי כבעל עסק. לא עשיתי שיווק טוב. עכשיו, מה מטרת השיווק? להביא אליך יותר פניות ממה שאתה יכול להכיל, ואז אתה יכול לבחור. אני הבאתי פחות פניות ממה שאני יכול להכיל, כי לא עבדתי בשיטות מתקדמות, ולכן תמיד נאלצתי לקחת עבודות במחירים נמוכים. ולכן החברה הפסידה, ואני הפסדתי המון המון כסף. ובתקופה הזאת, את שאלת אותי לגבי חרדות ודיכאונות, והפחד הכלכלי הזה הכניס אותי למקום של חרדות ודיכאונות. ואז גיליתי לראשונה בחיי שאני מועד לזה. לא ידעתי את זה. ואז גיליתי שגם בתקופת הנעורים זה היה לי, וגם בצבא כשנפרדתי מחברה, וגיליתי שזה מלווה את חיי, וגם בבצלל בתקופות ארוכות, אבל לא ידעתי לקרוא לזה בשם. ידעתי שמשהו קורה שם, ולא ידעתי מה זה.
וזה קשור לרגישות שיש לך... כאדם יוצר, יש בך הרבה רגישות.
אני חושב...
הרי זה העניין. אי אפשר ליצור אם אתה לא מאוד רגיש.
אני חושב שזה... אפשר ליצור אם אתה לא... לדעתי, אם את רואה אנשי פרסום, את רואה אנשים, אבל יש אנשים... יש אנשים שיודעים או מפתחים אור של פיל מסוג מסוים. אני לא ידעתי לפתח אור של פיל, גם לא רציתי. לא מסע את הנפש שלי.
כן.
אז נכנסתי לתקופות בחיים של דיכאונות וחרדות. ואם עכשיו אני... לפני שנמשיך בסיפור, אני כן רוצה לתת משהו לשומעים שלנו, שלטעמי הוא מאוד, מאוד מאוד חשוב, זה מה אני עושה נגד דיכאונות וחרדות, כי יש לי שלושה דברים שאני עושה, ואני עושה אותם בצורה מאוד 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 משמעותית, כל אחד מהם זה יהלום מבחינתי.
אז לפני שאתה נותן את היהלומים,
כן.
בוא תגיד, אתה יודע, כל אחד יכול להגדיר דיכאון אחרת, או חרדה, איך זה היה אצלך?
אני...
איך זה בא לידי ביטוי?
קודם כל, אני לא בטוח שתמיד אני יודע להפריד בין דיכאון וחרדה. אני אומר, זה באופן אישי, זה סוג של אנליזה שלפעמים אני מבין אותי, ולפעמים כשאתה בטוח, זה לא תמיד אתה יודע להפריד. אני חושב שבדיכאון אתה פשוט לא רוצה כלום. אפילו למות אתה לא רוצה, אתה פשוט לא רוצה כלום. אין לך שאיפות בחיים, אתה, כל דבר שעשוי לקרות, אתה אומר, זה יקרה רע. זה מין, את מכירה את ההלך מחשבה הזה? כל דבר שעכשיו אני אעשה, אני רואה את הסוף המר שלו. אני לא רואה שום דבר שיכול להמריא. אני חושב שזה מאוד, מאוד, מאוד דיכאון.
כן.
וחרדה זה פשוט כל דבר אומר לך, אוי, זה נורא והיום, זה הסוף.
כן, זה מאוד מוגזם.
חרדות זה להתעורר ב-4 בבוקר, שאתה מזיע ואתה לא יודע את נפשך. אתה לא יודע לאן זה הולך, מה עכשיו הפסדתי את הכסף הזה בדיעבד, זה לא סכומים גדולים, אבל מה זה משנה בכלל? בפוזיציה שלך זה סכומים מאוד גדולים, וגם אם זה לא סכומים גדולים, אז אם זה בצלל פרויקט גמר, אז מה יקרה אם אני לא אגיש אותו? איך אני ארגיש עם זה? זה תמיד ה-worst case scenario. זה מה שאני מכיר. שוב, אני לא חקרתי את זה אצל אנשים אחרים, אני... עסקו בלחיות החיים שלי, אבל בגלל שאני עושה לימודי מודעות, חלק מזה זה ללמוד איך הדבר הזה קורה, מה התהליך. כי פעם שאת יודעת איך זה עובד, למדת אותו. ההתהוות האוטומטית שלו כבר יותר קשה לו. ואת יכולה להפליל אמצעי נגד שאולי נדבר עליהם עוד מעט.
אוקיי. אז בוא ניגש ליהלומים.
בואי ניגש ליהלומים. יש אחד יהלום מלאכותי ושני יהלומים טבעיים. היהלום המלאכותי זה תרופות נגד דיכאון. יש כאלה תרופות. מאוד מפחיד, אותי מאוד יפחיד להתחיל בזה. כל כך לא רציתי זה שדחיתי את הקץ הזה הרבה זמן, הפסדתי הרבה זמן בגלל שלא השתמשתי. עכשיו, מה שנקרא גבר, קח כדור ביום או כמה שהפסיכיאטר אומר לך, וצא מהסרט שלך. זה הרבה פחות גרוע מהרבה הרבה דברים שקורים לך בחיים. אתה מאבד ימים, חודשים, שנים בחיים שלך. אהבות, חברים, מערכות יחסים, ובטח את עצמך. אז תעשה את השיקול. זה אחד לגבי תרופות. דבר ש... עכשיו, אני לא זה שיגיד לאף אחד מה לקה, אני לא פסיכיאטר, לא, אני גם לא מבין בזה. אני כן אומר...
לך זה עוזר.
חד משמעית, אין שאלה. אני הלכתי לאיש מקצוע, הלכתי לפסיכיאטר, השפיל אותי נורא. הרגשתי מושפל ומדוכא עד אפר מזה שאני צריך לעשות אקט כזה. זה נורא הפחיד אותי. אני מוותר על העצמאות שלי. איזה עצמאות, בן אדם, זה נראה לך עצמאות מה שקורה לך, תגיד, איזה עצמאות. באיזה עולם מטורף אתה חי שאתה מעיז לא לעשות את הצעד הזה. אני אומר את זה בדיעבד.
כן.
20 שנה אחרי? קצת פחות. ודבר שני לגבי תרופות, בתור מי שהתנסה לזה, לעולם לא להפסיק על דעת עצמך.
כן.
אסור, באיסור חמור ומוחלט. אתה צריך להתייעץ באיש מקצוע, כי אם אתה מפסיק, אתה פשוט יכול לחזור בדיוק לסיטואציה שהיית לפני שהפסקת, כי עצרת ללא השגחה. מקצוע רפואת המוח, או איך שזה נקרא, הוא מקצוע, הוא מאוד מקצועי, זה עולם מאוד מקצועי. יש הרבה סברות, הרבה הנחות, הרבה רעיונות, ואם תמצא פסיכיאטר שהוא בן אדם שמבין משהו באיזשהו שלב, הוא יגיד לך, תקשיב, אתה מבין מספיק, תעשה את ההחלטות עכשיו, נותן לך אינדיקציות. אתה במצב כזה תיקח יותר, במצב כזה תיקח פחות, בהדרגה, זה מי שאני עבדתי איתו. פעם נכונה ראיתי אותו לפני המון המון שנים, אין לי צורך. ואת יודעת, אני הבנתי את הלוגיקה. זה לגבי זה. עכשיו אני אספר על שני היהלומים האלה שהם לא מלאכותיים.
אבל זה היה חשוב, כי אני מכירה כמה אנשים שמתלבטים ולא לוקחים
ומצאים
בחרדה.
אז קודם כל השיקול פה, מה לעשות, אנחנו לא יצורים הגיוניים. השיקול הוא לא האם זה נכון או לא בתיאוריה, השיקול הוא גם מה קורה לך בחיים בזמן שאתה לא לוקח. ומה זה לקחת? מה? מה זה יעשה לך לאגו שתקנה פעם בכמה חודשים בקופת חולים כמה חפיצות כדורים? תחזיק ליד המיטה, תיקח אחד לפני השינה או כמה שזה לא. מה קרה? יקירי, זה החיים האלה לחוצים. אנחנו חיים בסיטואציה לחוצה.
הם בסוף נגמרים.
והם בסוף נגמרים. ואנחנו לא חיים חיים טבעיים, אנחנו לא חיים עכשיו בטבע. אנחנו חיים במסכת לחצים, בטח במדינה הזאת, בטח בתקופה הזאת, שיפי אין סוף ממה שנועדנו לחיות. אז אנחנו מאוד עמוסים.
ואתה יודע, זה מעניין לשמוע את זה מאדם שעושה 26 שנים מדיטציה. כי כאילו יש לנו איזו מחשבה שאם אנחנו לומדים להרגיע את עצמנו, אז אולי לא צריך את הכדורים.
תראה, יש 70% מהאוכלוסייה שלא צריכים תרופות. סדר גודל. רק שנבין, בישראל, אני לא אומר את זה כהצדקה, אני אומר את זה כדי שמי שצריך לקחת שירגע, הוא בחברה טובה, 30%, כל, 3 אנשים מתוך כל 10 שאתה עובר ברחוב, הם אפשר להגיד, במחות, עושים את זה, עושים את הדבר הנורא הזה. מה זה משנה בכלל? אתה צריך תיקח, או תיקחי.
אוקיי.
עכשיו, הדבר השני, זה מדיטציה. עכשיו, יש המון 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 סוגים של מדיטציה. אני מתרגל מדיטציה אחת, קוראים לה מדיטציית אום. אום זה O-M-M, One Minute Meditation. אפשר למצוא באינטרנט, אני לומד אותו מאדם בשם פטריציו פאולטי, שאני גם לומד אצלו לימודי מודעות כבר הרבה שנים, וזו מדיטציה של דקה אחת. ובדקה אחת את לומדת לעבור ממצב רוח שפוף, עשיתי את זה היום על האופנוע. הייתי על האופנוע, היה לי יום לא כל כך טוב, הרגשתי עייפות גדולה, עשיתי את זה על האופנוע בנהיגה. כמה אינדיקציות שאת נותנת לעצמך, ופתאום את במצב מנטלי שונה לחלוטין. מצב של ווינרית, כן. עכשיו, בואו נגיד את הדברים, כי רוב האנשים לא מתרגלים מדיטציה. יש מיליון סוגי מדיטציה.
כן.
זה הליך מאוד משוכלל, מאוד נבון, כדי לדעת אותו צריך ללמוד אותו. זה לא אינטואיטיבי, זה לא עכשיו אני אומר בא לי לעשות מדיטציית אום, זה לא להיות בשקט, מי שיכול להיות בשקט, כן. זה יש גם ספרון כזה שמלמד.
כן, יש לי אותו.
אז יש לך אותו. אז יש ספרון. ויש תרגול של 12 שיעורי מדיטציה שניתנים בחינם שאפשר, אני יכול גם לשלוח לך את הקישור עם זה, אם תוכל להציג את זה באיזה מקום. זה דבר שניתן בחינם, אני לא מרוויח על זה, אני לא רוצה להרוויח על זה, זה לרווחת ה...
אז רגע, מה אתה אומר? דקה? וואו.
כן, את יכולה לעשות דקה פעם ביום, את יכולה לעשות דקה 5 פעם ביום, את יכולה לעשות, במקום דקה לעשות 21 דקות בבוקר, שזה יהיה לזה אפקט יותר גבוה. אבל תדעת, בסוף זה דקה. אוקיי. ובדרך כלל אנחנו לא לוקחים את הדקה הזאת ביום. אנחנו אולי אומרים לעצמנו שאני עושה, אבל זה פילול הזה, זה גלולה מאוד מאוד דחוסה של יכולת שיש לך, אוקיי? אז זה השני. ודבר שלישי זה פעילות גופנית. אני עושה פעילות גופנית פשוט ברמה יומיומית. מאי 2005. למה? כי הבנתי שזה מה שאני צריך. האם בא לי לעשות פעילות גופנית פעם ביום מ-2005? כל כך רחוק מזה שאפשר לדמיין, אבל קשה.
איזה אתה עושה? הליכה?
אני בדרך כלל רץ.
רץ?
בדרך כלל אני רץ. עכשיו אני גם, תדעת, טיפה התבגרתי, אני כבר בן 53, אז אני גם קצת הולך לפני כדי להתחמם, ואז רץ. אני רץ 20 דקות. ואני גם כרגע, למשל, בתקופה הזאת, משלב גם, עושה חדר כושר. כי זה נורא חשוב, חוזק של השירים נורא משמעותי לחוסן הפנימי. הוא משליך ישירות.
כן.
רואים את זה, כשעושים כוח ידיים, אז נהיים יותר חזקים מנטלית. למה? ככה זה עובד.
כן. אז... וואו, אתה יודע, זה מעניין שאתה אומר את זה, כי אתמול הקשבתי, ראיתי תוכנית של יורם יובל, שנקראת נפש גוף, שהוא אומר שקודם חוקרים את הגוף נפש, אבל צריך להבין שבעצם הדברים מתחילים מהנפש, ואז זה בא לידי ביטוי בגוף, בכל מיני כאבים וכל מיני... ובאמת הם אמרו שם ששלושה דברים מאוד חשובים, זה תזונה, מודעות ופעילות גופנית. ובאמת העניין של מודעות הוא כל כך חשוב, כי אתה יודע, לפעמים אנשים אומרים ככה אני, כזה אני, הם לא מבינים שהם יכולים להשתנות. וזה באמת העבודה העיקרית שאנחנו עושים עם אנשים, שאני עושה עם אנשים, זה קודם כל מודעות. להבין מה עוצר אותי, מה חוסם אותי, איפה נתקעתי, ואיך מתקדמים.
אני חושב שהאדם נועד להשתנות. התפקיד שלנו בחיים האלה זה...
לצמוח.
זה לצמוח, זה להשתנות. והלוואי כשאני הייתי מסיימת בצלל, הייתה מישהי כמוך שיודעת איך להתפרנס מהאמנות. ומלמד את זה, ואם הייתה, לי לא היה מושג שיש דבר כזה, כי אני לא ידעתי מה לעשות עם זה.
כן.
עכשיו, אני יכול להגיד בדיעבד, אוקיי, להיות מעצב תעשייתי ולעשות שיווק, זה סך הכל די דומה, זה בעצם להבין מה הצורך של הבן אדם ולתת לו את המענה הנכון, כשאת משרתת איזושהי אג'נדה שיש לך לאיך לעשות את זה,
נכון.
ומה כדאי שיקרה בתהליך ומה תהיה התוצאה. אבל אני הייתי צריך לעבור הרבה מאוד מכשולים כדי שזה יקרה. ואיך התגלגלתי לזה, אללה יודע.
איך התגלגלת? איך הגעת לעסוק בשיווק?
אז כשהייתה את החברת אינטרנט, חברה לבניית אתרים, אז באמת הייתי גם משווק, ואז למדתי איך לא לשווק. ואחרי זה, כשסגרתי את העסק הזה בכאב לב גדול, אשתי היה לה, יש לה עסק, היא מלמדת קריאה מהירה.
כן.
אבל היה לה קשה להביא לקוחות.
למדתי אצלה, איזה כיף.
כן? למדתי אצלה שלא היית?
בטח.
וואלה.
זה נורא עוזר לי לקרוא.
איזה יופי.
קריאה מהירה זה דבר חשוב למי שאוהב לקרוא.
יש לכם גם אותו שם, שולמית.
כן.
שולמית אסיף, בן אדם שהיא גאון למידה והבנתי. וגם לה קשה להביא אנשים לקורס. ואז התחיל מה שמוכר היום כגוגל אדוורדס, זה פרסומות הממומנות של גוגל. ראיתי את זה ואמרתי, וואלה. והתחלתי לעשות את זה, קראתי ולמדתי באינטרנט. האינטרנט היה בתחילתו, זה היה תחילת שנות ה-2000. ופתאום קרה משהו, וזה מוביל אותנו לשלב יותר מאוחר, אבל אז תקשיבו רגע טוב, כי יש משהו נורא חשוב. מעבר לזה שבאו אנשים, וקשה להאמין, אתה כותב מילים באינטרנט, משלם לגוגל כסף, ואנשים יוצרים קשר ורוצים להיות, ושואלים איך אני הופך ללקוח. סוג של קסם, הרי זה לא הקיים לפני כן. ומה שקרה, שאני, הפרסומות שעשיתי, הביאו לשולמית אנשים ש... לא שמעו על זה, הייתה צריכה להסביר נורא, והמחירה הייתה מאוד קשה. והיא נורא נורא סבלה מזה. ואנחנו רבנו, כי אני אמרתי, אני עובד כל כך קשה, מביא לך אנשים, והיא אמרה, אבל אני שונא את המחירות האלה, ואני לא הבנתי איך יכול להיות, שאני עובד כל כך הרבה קשה, והיא כל כך סובלת. וזה יתר פיצוצים, ולא הצלחנו לעבוד ביחד. ואני בכוונה מעלה את זה, כי לא כל שיווק זה שיווק טוב. הרוב הגדול של שיווק הוא לא שיווק טוב. אם אתה מביא בן אדם שמתעניין, מגיע, והוא לא יודע כלום, והוא מאוד סקפטי, זה לא בן אדם שאתה רוצה למכור לו. אתה חייב לעשות תהליך לפני זה, הוא צריך לבוא מוכן.
כן.
אחרת אתה נכנס לסיוט, בתור ספק.
אז זהו, אז תשמע, אני חייבת לשתף אותך, ובגלל זה אני חושבת עכשיו כמה זה חשוב שבאת, כי אחד הדברים שכל האומנים שיושבים פה, מה שהם הכי שונאים זה שיווק. כלומר, באמת, מוכנים לעבוד על התודעה, מוכנים לקבל שינויים, לעשות שינויים, אבל כשזה מגיע לשיווק, זה וואו, איך אני שונא את זה. אז בוא תגיד, איך אפשר להפוך את הגישה כלפי זה ולעשות את זה למשהו שהוא בעצם, אתה יודע, אני רואה בזה חלק מהמתנה. המתנה שלך, השליחות שלנו, זה לאפשר לאנשים אחרים ליהנות מהכישרון שקיבלנו.
אני מסכים איתך ב-100%.
זאת השליחות, כי תאר לך אם משוררים, היו משאירים הכל במגירה, או אם הביטלס או בטהובן או פיקאסו, אנחנו חייבים לאפשר לאנשים לראות את זה.
אני מסכים איתך ב-100%. ואני חושב שזה באמת עוול, אם אנחנו, קודם כל זה עוול לעצמנו. אם אנחנו לא נותנים לאנשים לטעום מהכישרון שלנו, זה עוול, זה לא נכון. אני אספר שאחרי שהקמתי את קצת אחרי שעבדתי עם שולמית, באה חברה ואמרה, אני רואה שאתה משווק טוב, אני מוכרת קורסים מסוג כזה וכזה, ולא הולך לי כל כך, אני לא מצליחה. בוא תשווק אתה אותי, אני אלמד ואני אמכור. אמרתי לה, נראה לי רעיון די טוב. תני לי רגע, אני נסעה לסיני חוזר, אתן לך תשובה. חזרתי, אמרתי לה, אוקיי, סבבה. משם עברנו 10 שנים של מאמצים נורא גדולים וקשיים בלתי אפשריים, בדיעבד אפשריים, ומדי פעם דיכאונות וחרדות, כי כשאתה עושה דברים גדולים, אז כשאתה מתאמץ, הרגישות שלך גדלה, ואני, מה שאני למדתי שם, זה לכתוב. אני למדתי לכתוב בצורה שמעוררת אנשים לרצות מה שאני מכוון שהם ירצו. ואז בואי נדבר שנייה על מניפולציה. עכשיו, נדבר רגע על מספרים לפני המניפולציה. קודם ציינת מספר 10,000 קורסים.
כן.
מחיר ממוצע של קורס 5,500 שקל. אז זה לא גרושים. בסדר? ואיך את מוכרת לבן אדם? ואני עכשיו נותן שירותים, זה עשיתי עד לפני 3 שנים, מכרתי את החלק שלי למשקיע, כי לא רציתי, זאת אומרת, מיציתי עצמי בסיטואציה. אני אסביר רגע למה מיציתי עצמי, כי בגיל 49 גיליתי שכל החיים שלי למדתי לעבוד קשה ולמדתי לסתום את הפה, גם בשייטת, גם בקיבוץ, גם בעבודה. וגיליתי משהו שאולי כדאי שמי שמסיים את בצלאל ידע. האדם לא נולד לשתוק. זה מצחיק, כן? שלקח לי 49 שנה לקלוט את הקטע. תמיד התחבאתי, גם אחורי מי שהייתה השותפה שלי, התחבאתי, נתתי לה להיות כן. פרזנטורית.
נכון.
אבל לפני שלוש שנים אמרתי, קירי, תדע מי הפרזנטור פה, נכון? תסתכל בריא, תמצא אותו. מאוד לא נוח, מאוד לא נעים, מאוד מביך. היום תני לי לעמוד מול מצלמה, בכיף, אני מחייך ובשמחה. האם זה לפעמים זה לא נוח לי, לעלות על במה מול קהל של 200 איש לא נוח לי? כן, מביך אותי בטירוף. אני צריך להתכונן לזה. אז מה? קרי, אלה החיים, תחיה את החיים שלך. אתה לא חייב להיות לך נעים כל הזמן.
נכון.
והשיטה שאיתה אני עובד, אני הרי קופירייטר. משמע, קופירייטר מוקב משתי מילים. להעתיק ולכתוב. אז קופירייטר הוא לא כותב יצירתי, בשורה למטה אני אומר, בהערת שוליים, אם אתה כותב ועובד קופירייטר, אתה מאוד יצירתי.
מאוד יצירתי.
אבל הקופי שאתה משתמש בה, קופי, אתה מעתיק את המילים שהלקוח שלך אומר אותה, את הצרכים שיש ללקוחות של הלקוח שלך, או, 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 או ללקוחות שלך, כשאתה האדם שצורכים את שירותיו, ואתה רוצה למכור את שירותיך, ואתה משתמש בהם כדי להביע, כדי להביא לקוחות. אני אתן דוגמה, בסדר? אם למשל, את אומרת לבן אדם שלא למד בצלל, ולא מכיר, והוא לא בקליקה, תקשיב מותק, עמוס, תקשיב, יש לי תערוכת סיום, אני בחודש הזה לא זמינה לעבודה, והוא הבוס שלך. מה זאת אומרת, לא תזמינה? בגלל תערוכת לא תזמינה לעבודה, נראה לך הגיוני המצב, את מפותרת. הקוד שלך לתערוכת סיום, מה זה? מפעל החיים שלי של 4 השנים האחרונות. אני לא מוכנה, אני אעשה כל מה שצריך שהדבר הזה יצא מדהים. הוא אומר, תערוכה, תערוכה? הדבר הלא סביר בעליל הזה, שלא קשור בכלל לחיים, אוקיי, אפשר לקרוא לזה, זה כמו במגדל בבל, בלבול שפות. אז אנחנו צריכים להבין שהלקוח שלנו יבין, שאני מדבר איתו על תערוכת סיום שלי, והוא מדבר על תערוכת סיום, שאנחנו מדברים על אותה תערוכת סיום. כי בקלות אפשר לדבר על שני דברים, לגמרי, לגמרי, לגמרי שונים. לכן, לפני שאני יוצר איזשהו מהלך פרסומי, אני לומד נורא טוב, את הלקוח שלי, אני נכנס, וזה מאוד מאוד קשור לכל מה שאנחנו עושים, כי זה הפסיכולוגיה האנושית. מה הוא רוצה? מה הוא צריך? ממה הוא מתוסכל? ממה הוא מפחד? באיזה מילים? לאן הוא שואף? מה הדבר הגדול שהוא רוצה יקרה בחיים שלו? זה נשמע קצת עמום כרגע, אני מרגיש שאני מדבר על זה. כי זה פשוט אחד הדברים שאני חייב לעשות, מחקר לקוח.
כן.
ללמוד מה קורה שם מאחורה. לפני שאתה מתחיל את הפן היצירתי, כשיש לך ידע על מה שקורה, פתאום אתה יכול להיות נורא 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 יצירתי. אין גבולות ליצירתיות שלך כשאתה מבין את האתגר. זה בדיוק נוגד את מה שאמרתי קודם על לימודים שלי בבצלאל, שלא היה לי אדג', לא הייתה לי זווית, לא היה לי משהו מיוחד שיכול להגיד, זה היתרון שלי. ברגע שאתה מבין מי הלקוח, יש לך המון יתרונות.
כן. אז בוא באמת נראה איך אנחנו מקשרים את זה לאנשים יוצרים שצריכים לשווק את המוצר שלהם. למשל, יש אצלי עכשיו מחזאית שכתבה מחזה והיא משחקת אותו והיא צריכה למכור הצגות, או שיש צייר שצריך למכור עבודות. תראה, כשאני מלמדת את ההצגה עצמית, למשל, אז אני אומרת, it's not about you. צריך להעביר את הערך. מה הערך שלך? כי הבן אדם שעומד מולך, הוא שואל, למה לי לעבוד איתך? אותו דבר, אם זה מוזיקאים, או אם זה, אתה יודע, מעבדים מוזיקה, מפיק מוזיקלי, שהוא צריך לשווק את עצמו.
אני אומר שני דברים בקשר לזה. כי אני חושב שיש פה שני מהלכים עיקריים שכל בן אדם שצריך למכור את עצמו צריך להבין. עכשיו, מי צריך למכור את עצמו? התשובה היא כל יצור אנוש שנולד. איזה ברירה יש לו? באיזשהו שלב הוא יצטרך לעבוד, הוא יצטרך להתעסק עם כסף, אם הוא ירצה זוגיות, אם הוא ירצה יחסי מין, אם הוא ירצה חיבה, כל דבר הוא סוג של מוכר את עצמו. אז למכור זה רע? תלוי בטרמינולוגיה, תלוי באיך שאנחנו מתייחסים לזה. בתפיסה שלי, איש מכירות זה בן אדם שיכול להיות בן אדם מאוד מאוד חכם ואינטליגנטי, שזו הפעילות שלו, הוא עוסק במכירה, עוסק בשכנוע. אם נרצה מילה שונה, כל אחד והשפה שלו. זאת הצורה, בואי נרד למהות. למהות, כאשר אני אומן, נאמר, אני לצורך העניין צורף, בסדר? אני עושה גורמטי מזהב, מה עושה צורף?
טבעות.
אני עושה טבעות. איזה טבעות? טבעות זהב. ואז אני בא למכור את הבהוצאה, ואני צריך להבין שני דברים. קודם כל, יש שתי גישות. אחת אומרת, הגישה הקשה מאוד למכירה אומרת, אני עכשיו עושה מה בא לי, ואחרי זה נוסע למכור את זה. זו גישה של, היא קיימת.
היא אבל יותר קרובה לאנשי האמנות שהם יוצרים.
אין בעיה, פשוט הם צריכים להבין שגם ביצירה את יכולה ליצור 100% מה שבא לך, ואת יכולה ליצור 90% מה שבא לך. אני לא מחנך באף אחד לעשות מה שעושה, אני אומר מה אני עושה, בסדר?
כן, אבל תראה, זו סוגיה מאוד חשובה לאנשים יוצרים. כי אנשים יוצרים, ודווקא כשאני מלמדת אומנים יוצרים, יש הבדל בין, נאמר, כשאני מלמדת מעצבי פנים, לבין ללמד שחקנים או אומנים פלסטיים, או שהם כן, הם לא אמורים לקופף את היצירה שלהם בשביל למכור אותה. השאלה שלי אליך היא, איך הם יכולים להשתמש בכלים שאתה מלמד, כדי לקדם את עצמם באיזשהו אופן.
אני אסביר.
כי אתה מבין, כי אני מובילה אותם תהיו אקטיביים ברשתות החברתיות.
אז אני...
תכתבו כן, שם.
כן.
אוקיי.
אני חושב שצריך ל... זה שאלה, מה שאת אומרת היא שאלה נורא נורא טובה. ואני גם מאוד אוהב אותה. אני חושב שהדבר העיקרי הוא להבין למי אתה מוכר. אתה צריך להבין, אוקיי, אותך הבנת, יש לך מסר, בסדר. עכשיו, בצד השני יש בן אדם שהוא בקניין. יכול להיות שהוא סיטוני, אולי לא סיטוני, אולי הוא סוחר אומנות. הסוחר אומנות הזאת, יש לו צרכים מסוימים. אם אתה תכיר את העולם שלו, תבין איך הוא פועל, מה הוא חושב, למה הוא קונה אומנות, למה הוא קונה אומנות עכשיו, למה הוא יקנה עוד חצי שנה, כמה הוא משקיע בעסקה, אתה תדע לדבר איתו בצורה שמתאימה לו. בסוף מחירה עונה לסכמה המסוימת הזאת. אתה שואל בן אדם, זה מצחיק, זה משהו שאיזה קופירייטר אמר פעם באיזה כנס שהייתי. וקופירייטר די מצליח, וזה קצת הומוריסטי, אבל זה גם מאוד מאוד נכון. אתה שואל את הלקוח, תגיד, מה אתה צריך? ואז הוא אומר לך, הוא מספר לך מה אתה צריך, כי... ועוד דגש להקשיב, כי אנשים הכי אוהב זה לדבר על עצמם, כמוני, כמו כולם. ובסוף שהוא אומר לך את הכל, אתה אומר לו, זה בדיוק מה שיש לי. אז אם יש לך ציור, אולי אתה לא מרגיש שזה בדיוק מה שיש לך, אבל אתה צריך להקשיב לו בכזאת חדות, שתדע לתאר לו את מה שיש לך בצורה שהולמת את מה שהוא רוצה.
כן.
כי בסוף הוא יראה אותו דבר, אבל הוא ישמע ממך דברים שמעדדים לו. למשל, אני אעלה שני דברים, בסדר? מה שאתה רוצה לומר. שני דברים עוד. אחד, להשתמש במילים שהוא משתמש.
כן.
מתוך ההקשבה, להקשיב טוב, לא כמו שאני עושה עכשיו שאני רק מדבר.
70-30, אנחנו קוראים לזה 70-30. אני מלמדת את כל המחירות של ניר דובדבן.
אז נהדר.
הנקודה שאני רוצה שאנשים ידעו, נאמר, אם אתה יכול לעזור להם בכתיבת טקסטים.
אני יכול לעזור להם?
זאת השאלה. השאלה היא אם הם יכולים ללמוד את זה ממך. זה לא שהם יצטרכו אותך כל החיים. השאלה היא, כן.
התשובה היא שכן.
באיזה אופן?
יש לי כמה צורות בהם אני מלמד. כי אני לא יודע מה אמרתי את זה, אבל הכי אני אוהב זה לכתוב, אבל הרבה יותר מזה אני אוהב ללמד. זה מה שגיליתי גם בשנה, שנתיים האחרון. יש לי גם קורסים שאני מלמד, אז אני מלמד פורמטים מסוימים בקורסים, למשל לכתוב דף מחירה נחיתה, זה יותר לבעלי עסקים, למשל לכתוב אימיילים בצורה כזאת שאנשים יפתחו ויקנו, ואני גם מלמד אנשים, ואני יושב איתם, נאמר, 10 שעות, ואני עושה איתם תהליך שבו הם לומדים לשווק בעזרת המילים שלהם בצורה יותר טובה. למשל, אם ישבתי עם עורך דין, שכבר הוא כותב, למשל, הוא בן אדם מאוד יצירתי, הוא כותב מאוד יצירתי, כן? אבל בקטע שצריך לבצע מחירה, אז הוא לא אומר ללקוח, ועכשיו תעשה X. למה? כי היא לא נוח לו ולא נעים לו. Mm-hmm. אני אבל, יודעת, אני זה לא הוא. אני בא לשם, יש לי תפקיד בחיים. אני בא לעזור לו למכור. ובסוף, כשאתה בא למכור, אתה צריך להציג דברים, וצריך להגיד דברים בצורה מסוימת. אתה מאוד לא צריך להיות אגרסיבי, ההפך. אתה יכול להיות מאוד מתון, אבל בסוף יש דברים מסוימים שאתה צריך להגיד. הטקסט שלך צריך לומר את הדברים. באותה שפה, אמרנו שפה, שהלקוח יחשוק במה שאתה עושה.
כן, שפה שנותנת ערך.
שפה שנותנת ערך.
הערך שמתאים לאותו לקוח. הערך זאת הנקודה.
אתה צריך להפוך, ציור, אני לא יודע, ציור זה, או כל דבר מאוד אבסטרקטי, זה פחות קל לדבר על זה, אבל בואי נדבר על, 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 בואי נדבר על עיצוב רגע, בסדר? כי זה מפשט את העולם שיותר קל לדבר על זה.
כן.
בואי נדבר על עיצוב כיסאות. בכל כיסא, כל אחד ייקח את הכיסא הכי קרוב שיש לו בבית, או איפה שהוא נמצא, בבית קפה, ויסתכל עליו, יגיד איזה תכונות יש לכיסא הזה. יש לו שלוש רגליים, יש לו ריפוד מפרווה מלאכותית, יש לו, הוא יציב, הוא יפה, הוא כסוף, כל אחד תכונות. ואז אתה שואל את עצמך שאלה שלכאורה קשורה לזה, אבל למעשה היא לגמרי לגמרי שונה, והיא השפה של הכוח חושב בה. מה התועלות? שזה מה שאמרת הרגע. הוא יציב, מה זה אומר? אם הוא יציב, זה אומר שאני אשב, הוא לא ייפול. אם הוא יפה, מה זה אומר? שיהיה לי נעים בעין. אם הוא על שלוש רגליים, לא כל כך טוב, אני מעדיף ארבע. אז תועלות, כן?
זה כמו אפשר להגיד על ציור שמן. זה ציור שיחזיק מאות שנים, תוכלו להוריש אותו, תוכלו, הוא לא יתקלקל, הוא לא יקרה לכלום.
מדהים, מדהים.
כאילו, למצוא את הערך, אבל תראה, אני נתקלת באנשים ש... נגיד, מתקשים לכתוב ברשתות החברתיות, וזו שפה שצריך ללמוד אותה.
כן.
צריך ללמוד אותה. להבין איך לכתוב בצורה שאנשים יגיבו. עכשיו, אנשים לא מגיבים ללוח מודעות או לפרסום ישיר, הם מגיבים כשאתה משתף ומדבר על ערך, מדבר על משהו שיכול לעניין אותו.
וגם כשאתה מדבר ברמה שהיא אישית, וגם כשאתה משתף דברים מהחיים שלך,
בדיוק.
אני יכול להגיד שאני הרבה פעמים, לפעמים נוח לי לדבר על דברים מהחיים שלי, לפעמים מאוד לא נוח לי. אז לפעמים אני מדבר על דברים מהחיים שלי, ולפעמים לא. וכשלא, וכשלא, אז לי יש משימה לכתוב מספיק מעניין שבן אדם יקרא את זה. זה עדיין המשימה שלי, אני לא חייב להיכנס לפרטים האישיים שלי. עדיין המשימה שלי, אז כל אחד באמת יבחר איפה יותר נוח לו. וזה כן המון, זה הרבה פחות אינטואיציה, זה הרבה יותר ידע. זה איך לעשות את זה. זה,
כן,
זה עניין
כן,
שיטתי.
כן, צריך לדעת איך לעשות את זה.
ואני יכול להגיד שבסוף יש מעט מאוד שיטות אתה יכול לדעת, אני למשל, ואני אגיד, זה נשמע קצת מופרך כי אני כותב המון, ואני כתבתי המון, יש לי בערך שיטת כתיבה אחת שאני מתבסס עליה. ואת מכירה את העולם שלי, יש לי עולם מאוד עשיר של סיפורים ורעיונות ודברים, אבל...
אז מה זה שיטת הכתיבה?
שיטת הכתיבה היא שיטה שהיא מתבססת על קונספט שהומצא באמריקה לדעתי לפני לפחות 100 אם לא 200 שנה, שאומר קודם כל למה שאתה כותב אתה צריך למשוך את תשומת הלב, תפקיד של הכותרת, לא תמיד יש לנו כותרות. תמיד יש לנו כותרות, לא תמיד קוראים לזה כותרות, אוקיי? גם כשבאינסטגרם אז את כותבת כמה מילים, עדיין זה כותרת. אם את קוראת את זה כותרת, ואם לא. לא כל שכן במייל, בדף מחירה, בפוסט יותר ארוך. ואחרי זה את יוצרת עניין, זאת אומרת, מה שבן אדם הגיע בגלל הכותרת, אבל עכשיו את צריכה ליצור עניין. את חייבת ליצור עניין. כי אחרת הוא לא ימשיך ויכנס. ואז את צריכה ליצור תשוקה. ובסוף, אחרי שנוצרת תשוקה...
איך יוצרים תשוקה?
וואו. איך יוצרים תשוקה?
כן.
הדרך הכי טובה ליצור תשוקה, היא להביא את עצמך למצב שאתה נהנה ממה שאתה עושה. ונהנה לכתוב. אם אתה עוד לא נהנה, אז יש תרגיל שאני עושה עם תלמידים שלי. ואני הולך לויקיפדיה, ואני הולך איתם, יש בנצרות את שיבת החטאים של הנצרות, מכירה את זה? Mm-hmm. שיבת החטאים שדינה מיטה, זה דין, מיטה של הנשמה. Mm-hmm. ואת לוקחת את זה, ואלה שבעה רגשות קשים, שליליים קשים, קנאה, סין, לא יודע, יש שם כמה, אחד מהם...
קנאה, סינאה, נקמה...
כן, גרגרנות, יש שם כמה. ואז את אומרת, כל אחד מהם, את יכולה להשתמש בו כדי ליצור סקרנות מסוג מסוים, למשל. ותשוקה או אנטי תשוקה מסוג מסוים. ואז את אומרת, את אומרת לבנם, הכותרת הזאת שעכשיו אתה כותב, תכתב לי אותה, אם אני רוצה עכשיו כותרת שמדברת על חמדנות. ואז בנאדם מוציא לך כותרת שמדברת על חמדנות. היא אומרת באנשים את הרצון שיהיה להם. זה למשל תרגיל שאני המצאתי לאחרונה, ואני נורא אוהב אותו, כי אז את מגלה כמה זה, קודם כל זה כיף לעשות את זה. זה מאוד סופר יצירתי, כן?
שזה מה שהשתמשת שאמרת מניפולציה? כאילו לזה אתה מתכוון?
מניפולציה, אני מתכוון לגרום למישהו, לנסות לגרום למישהו לעשות משהו, בלי להסביר שזה מה שאתה עושה. אני, דברים שאני עושה, אני, תדעת, הכתיבה שלי, אני משתדל לכתוב די פשוט, ושהדברים יהיו די ברורים. זאת אומרת, אני אומר לבן אדם, אני רוצה למכור לך קורס, אני אגיד את זה בצורה הכי ברורה שבעולם, אין פה, או, אני אומר לבן אדם, אתה בא עכשיו, תתעניין אצלי בשירות שלי, אני מראש, תדעת, זה על השולחן, אנחנו נדבר, ואם, אם השיחה תוביל לה, תהיה לנו תקשורת מספיק טובה, נבין שאנחנו רוצים לעבוד בזה עם זה, אני אציע לך הצעה. זאת אומרת, הדברים הם לא ככה... אנחנו לא בעניין של לתחמן אנשים.
בדיוק, אני אומרת שכשאנחנו משרתים את השליחות שלנו, ופשוט מאפשרים לאנשים אחרים ליהנות מזה, אז זה שווה את הדבר הזה.
צריך להבין שאנחנו נותנים שירות.
בדיוק.
עוד דרך...
כולם, כן. גם יוצרים.
עוד דרך שאני הבנתי שאני יכול להתייחס בה למכירה, אני אמרתי, נולדתי בקיבוץ, אני אף פעם לא לימדתי למכור. ועדיין למכור זו פרוצדורה. רק ליצור, אבל אני רק אסיים את מה ששאלת לגבי הכתיבה. אז אמרנו, יצירת זקרנות, יצירת עניין, יצירת שוקה, ובסוף קריאה לפעולה.
כן.
כי צריך להגיד לבן אדם, אוקיי, זה מה שאתה יכול לעשות עכשיו.
כן.
לעקוב אחרי ארבעת האלה, זה כבר, זה עולה מאוד 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 עשיר.
עוד פעם, בוא נחזור עליהם, חשוב.
יצירת עניין. דבר ראשון, יצירת עניין.
במשפט הראשון.
כותרת או משפט ראשון, תמיד זאת כותרת, גם אם זה לא מוגדר ככותרת. אז קודם כל, יצירת עניין, יצירת סקרנות. אחרי זה, יצירת עניין. סליחה, לא סקרנות, תשומת לב. כי תשומת לב יכולה להיות סקרנות, יכולה להיות חמדנות, יכולה להיות גרגרנות, יכולה להיות מלא דברים. יכול להיות גם דברים חיוביים של שפע וכו' וכו'. אז קודם כל, יצירת עניין. אחרי זה, סליחה, קודם כל תשומת לב. תשומת לב, תשומת לב, תשומת לב. מה שכולם רוצים כל הזמן. המצרך הכי יקר, תשומת לב. דמייני שאת נוסעת באיילון ב-120 קמ"ש, שהתנועה מפוצצת, הכל נורא מסוכן, פתאום יש איזה פרסומת על איזה קיר שאת פשוט נועצת את העיניים ויכולה להוריד. זה מה שצריך לקרות, בסדר? זה... כנגד חוקי הטבע. ואז יצירת עניין שיגרה אותי להיכנס פנימה, וכשנוצר העניין זה ליצור בי תשוקה, בקורא תשוקה, שהוא ירצה במה שאני רוצה שהוא ירצה, ובסוף קריאה לפעולה, כדי שזה יהיה שלך, תעשה ככה וככה. אז ארבעה שלבים מאוד פשוטים.
יפה. טוב, מאחר ואני רואה שאנחנו כבר מעל 50 דקות,
כן.
אז אני רוצה בכל זאת, מאוד מסקרן אותי, מתי הבנת שאתה לא ויתרת על יצירה, אלא בחרת להשתמש בה בדרך אחרת, ואתה מרוצה ממה שאתה עושה?
אני אגיד את זה, אבל לא בטוח שזה יהיה מאוד מאוד טריוויאלי. אני הבנתי שהתפקיד שלי בחיים, בתפקיד של כולנו, אותו תפקיד שיש לכולנו, זה ליצור מגע עם האחר. קודם כל עם עצמנו ואז עם האחר. מגע זה ההפך מאדישות, זה ההפך מנתק, זה ההפך מלחיות כאילו אנחנו לבד בעולם הזה. והבנתי שמערכת הכישורים והיכולות שלי והנטיות שלי, היא לעשות את זה דרך כתיבה. וזה דרך שאני מקובלת עליי ככלי שעליי לפתח בגלגול הזה, בסיבוב הזה.
והיצירתיות שלך באה לידי ביטוי.
לגמרי. כמה שיש לך יותר גבולות, אתה יותר יצירתי.
כמה שיש יותר גבולות, אתה יותר יצירתי.
אני חושב, כן. כי בלי מסגרת, הכל אפשרי, מה? כן. שם שם.
נכון. טוב, אז אם אנשים רוצים
להשיג אותי?
ליצור איתך קשר, אז
הייתי מאוד קל ליצור קשר. לפעמים מאוד קל. קודם כל יש לי אתר, האתר שלי נקרא יש מרקטינג, yeshmarketing.co.il. אפשר להירשם לשם, לרשימת דיבור שלי, ואז לקבל ממני דיבורים פעמיים בשבוע, עם התוכן הכי טוב שאני יודע להפיק. יש שם גם מתנה חינמת למי שנרשם, שהיא מלמדת לכתוב כותרות, שזה דבר שאני חושב שהוא נורא חשוב.
יופי.
הוא הכי חשוב בכתיבה שיווקית אולי, או לפחות מאוד מאוד חשוב. והופכת גם, אוקיי, נכון אני
חושב. מתנה.
מה?
שיכנסו ויראו מה המתנה.
ויש לי, אפשר להתקשר אליי בטלפון 054-4434-109. זהו, קל.
יפה.
חיים קלים, אנחנו בעולם גלובלי. בפרטנר.
טוב, אז אני מודה לך מאוד.
המון תודה, שולי.
זה היה מאוד מאוד חשוב לשמוע ממומחה לשיווק. ותמשיכו ללמוד, נכון? צריך כל הזמן ללמוד ולהתפתח.
זה הכי כיף.
זה הכי כיף.
הכי כיף. עם שולי.
אז תודה. תודה רבה.
תודה רבה.